פרשת גבריאל תירוש ב' היינו נערים של ירושלים שבליבה גבול, צברים שנולדו קצת אחרי המדינה, להורים שחלקם נלחמו במלחמת השחרור, ואחרים מאגרים אירופאים קשישים מכדי להילחם. בתיכון של יד האוניברסיטה, טרם דבק התואר היוקרתי. רוב התלמידים היו חניכים בתנועות נוער, לא בגלל האידיאלים, כמו בגלל משק כנפי הישראליות. התווכחנו על מקור הזכות על הארץ, שלילת הגולה ועמידת עם היהודי בשואה, בצל ההתעסקות בשאלות הנאורים הנצחיות. בשנה הראשונה שכן עדיין בית הספר בבניין ומריה. שיחקנו בחורשת עצי הזית, לא מודעים לכך ש-15 שנה קודם לכן טיפסו עליהם ילדים שהיו לפליטים שכנים. אני גרתי בצפון ירושלים, ומגג ביתנו, בין דודי המים, נפרסו הר הצופים, החורשה של הגבעה הצרפתית, והכפר שעפת. יעקב מאיר נחת בסביבתנו בתחילת כיתה ח', כמורה למה שקראו בתיכון שלנו הלכה, מקצוע שמטבעו אינו מקובל בקרב ילדים שרובם לא הלכו לבית כנסת אפילו ביום כיפור. גורלם שנופלים שנאמרים עליהם דברי שבח שלא בפניהם. אבל התהפכו היוצרות, ויעקב מאיר היה נערץ בטרם נפל בירושלים המחולקת והמכונסת, לא פחות מאשר אחרי שנפל בירושלים המחוברת והמשולהבת. פואמה פדגוגית, איך היה המורה החריג, חובש הכיפה, למורה האהוד ביותר. שיעור של יעקב מאיר היה נתלה בשורה בטקסט, והופך לשיחה ערה על כל דבר שגילינו בו עניין. הביטוי צריך להספיק את החומר, לא עלה על הדעת. מראה שכיח במסדרון, נחיל ילדים עוטף את יעקב מאיר, רוכש ויכוח לועט על סוגיה שלטה בשיעור. דרך חשיבתו של יעקב מאיר נתפס החלטנות. לימודי ההלכה היו לאנליטים לא פחות מלימודי המתמטיקה. הורים יודעי דבר הדליפו שהוא תלמיד באוניברסיטה העברית ומלמד אותנו, החילונים, מתוך תחושת ייעוד. היו שמועות שהתחבב מאוד אל חבריו ללימודים, לרבות אותו איש צבא מעולל, שבסופו של דבר הסדיר את גיוסו לשורות הלוחמים. בעוד עניין אחד היה יעקב מאיר חריג בבית הספר. היה מרבה לדבר איתנו על עניינים פוליטיים, ואנחנו לא אלינו לדעת לתבוע ממנו להימנע מעירוב פוליטיקה בחינוך. הן להשתומם שמורה לעולמם של חכמים חוזר ומצביע על הבעייתיות בלאומיות היהודית החילונית המנוערת מתכנים דתיים. אבל עם הזמן התברר שיעקב מאיר מחזיק בדעות פוליטיות שהיום היינו מכנים ימניות קיצוניות. אמנם כולנו היינו שוחרי קרבות ולא היה לאיש ספק בצדקת דרכנו ותואר צה"ל, אבל בקרב תלמידים שרובם באו מבתים שנטו למפלגות פועלי ארץ ישראל, לא הייתה אמורה להיות אהדה למישהו יותר קיצוני מחירות השנואה. ובכל זאת, הקשבנו ליעקב מאיר, גם כשעמד על זכותנו על כל הארץ, ודיבר על החובה להגשים את החזון, ופילל לחיבוש העיר העתיקה. כשהופיע בחיי, החזקתי כבר בדעות לאומיות מאוד. בשבתות, הייתי משוטט לאורך הגבול, ועולה למצפי הבית שעל הר ציון, מנסה להגביע כדי לראות את הנדבך העליון של הכותל המערבי. האזנתי לכל תקרית גבול, מתוך תקווה שתהפוך למלחמה גדולה, שתבקיע את החומה שחסמה מבאר חוב יפו להגיע לשער. התרגשתי מהשיר חיילים אלמונים, רציתי להצטרף למחתרת שתביא לחיבוש העיר העתיקה. בערבי שבת הייתי מתפלל בשטיבלך של 100 שערים, ובדרכי בסמטאות הייתי מלחש לפעמים מצסמת אנשי לחי, מתוך תקווה שהמחתרות, שדמיינתי אותן עדיין פועלות במסתרי השכונה, יכניסוני תחת כנפיהן. בדמי הכיס קניתי עיתון בשם ארץ ישראל, שהיה שופר ליוצא הפלג הדתי בלחי, ושעל כריכתו הופיעה מפה של ארץ ישראל השלמה באמת, מנער פרט ועד נער מצרים. עיתון אחר שהייתי מנוי לו היה החזית, ביטאון החוגים הלאומיים, שהופץ ללא תשלום עם בקשה להעביר מיד ליד. עורך העיתון ישראל אלדד, מראשי לחי, פובליציסט ומורה להומניסטיקה, ריתק אותי כנועה מדהים. בעמוד השער מצוטט יאיר, מלכות בית דוד בדמים יכונן. בעמוד האחרון של העיתון הצנום הזה, עיקרי התחייה של יאיר, הנחתמים בבניין הבית השלישי, כסמל לתור הגאולה השלמה. עוד התברר, שאני צריך גם להזכיר שמערכת החזית שמרה על קודים מחתרתיים, והקפידה שכל המאמרים יודפסו ללא ציון שם המחבר. וכאן אני מגיע לאירוע שהתרחש בבית ספרנו כשנה לפני לכתו של יעקב מאיר. בימי שישי היה בית הספר עורך לתלמידיו כינוס, ובו הרצאה שנועדה להשאיר אותנו בענייני מדע, תרבות ואקטואליה. באותה שנת לימודים היה יעקב מאיר אחראי על הזמנת המרצים והנחיית הכינוס. והנה, באופן חריג ביותר, נדרשנו לקרוא ספר שלם לקראת הופעת מחברו, הסופר יצחק שלו. היה זה הספר פרשת גבריאל תירוש, שיצא לאור בספריית עם עובד בשנת השקה 1965. גבריאל תירוש, מורה להיסטוריה בגימנסיה בירושלים, מרתק את תלמידיו בהוראת תולדות הצלבנים בארץ ישראל, ויותר מרומז על המסקנות ההיסטוריות המתחייבות. אנחנו נתנדף מהאזור, אלא אם כן נטיל את מוראינו על בני ישמעאל. עוד בטרם הוראות 1936, הוא מכנס לביתו קבוצה נבחרת מתלמידיו, מאמנם בנשק ומכשירם רוחנית להשתמש בו. כשפורצים המאורעות, שובר החוג המצומצם ביותר את מצוות ההבלגה של היישוב. מערב מוצלח בעמק המצלבה, וחיסול פחות או יותר ממוקד בליפתה, ואז תקלה ליד קברי הסנדרין. תלמידה היה נהרגת, וגבריאל תירוש דואב ונעלם לעד. היה זה הספר הראשון שקראתי, שעסק בסביבת ילדותי ובמאוויה הכמוסים. גן הסנדרין היה הגן הקסום. הגדה שכונתית סיפרה שמאחת המערות מובילה מחילה סודית הישר לתוך העיר העתיקה. העלילה מתרחשת סביב ביתו של גבריאל תירוש בשכונת בית ישראל, שבפאתי שכונת הבוחרים, מרחק בתים ספורים ממני. אפילו שכונתי שלי, תל ארזה, זכתה בספר להזכור בצד הנחלים היורדים ממנה בואכה בית איקסה ושאפת. היה בספר גם מסר אקטואלי, שכן היו אלה הימים הראשונים של פעילות ארגון הפתח, שפה ושם התמינים מטענים ביישובי ספר, ובליל שבת אחד עלו אנשיו מהכפר בית איקסה, וניחו מטען מתחת לבית מגורים בשכונת רומם התחתית, הלוי ליפתה. מה שהביא את לוי אשכול להגיב, הפנקס פתוח והיד רושמת. עם פרסומו, עורר הספר מחלוקת הזה, שכן הגיבור היה אויבו המר של הממסד, שהוצאת המובד הייתה חלק ממנו. בעיתון דבר התלונן יהודה צלוצקי, מעורכי ספר תולדות ההגנה. הסיפור לא היה ולא נברא. בכתב העד הרוויזיוניסטי האומה, שיב לו אדם בשם אליהו נור. גם אם שכח המחבר את העובדות, או לא ידען או שינה חלק מהן, ניכר בהחלט, כי בעוד המחבר מדבר על העבר, משתקפים מדבריו מדעת או שלא מדעת רמזים אל ההווה. שנים נסעתי בליבי חידה. מדוע הביא אותנו יעקב מאיר לקרוא את הספר? עכשיו אני יודע, שלא פחות משעסק הספר בעבר, והיה רלוונטי להווה, הוא דיבר על העתיד. אבל גם אני מקדים את המאוחר. בשביעית נפל דבר ביני ובין יעקב מאיר. פסקתי ללמוד אצלו, והוא חדל להאיר לי פנים. בהפסקות ראיתיו משוטט בחצר בית הספר עם שרה, נערה שלמדה במגמה ההומנית והצטנה באופן יוצא מן הכלל בלימודי הפילוסופיה והיהדות. לי נותר רק להתבונן בשרה בקנאה. דמיינתי שבחסות השיח הפילוסופית מתכננים השניים, בלעדיי, להקים את המחתרת לשחרור ירושלים. כשבוע לפני שנאצר סגר את מיצרי טיראן, עירה מעשה, שלכאורה עניינו ביחסה עם בר הפלוגתה המובהק של יעקב מאיר, המורה לתנ"ך שמעון בר אפרת. שני המורים היו פליטי שואה. יעקב מאיר נולד בבלגיה ונמלט דרך צרפת לשוויץ. שמעון בר אפרת היה מילדי אנה פרנק. אבל בעוד יעקב מאיר היה שרירי, לבושו פועלי וחזותו ישראלית, המורה לתנ"ך היה צנום וקטן, לעתים הגיע לכיתה עם עניבה ושפתו כולה אירופאית. זאת ועוד, בר אפרת היה ידוע בדעותיו הפציפיסטיות שעשו אותו ללאג או לכלס בעינינו. כמה מאיתנו, ואני בכללם, הפלנו להתגרות במר בר אפרת. באוש גיליון המבחן לבתנך כתבתי, יום הגאולה, ואם חס ושלום לא תבוא, היום השין סמך דלת בשנה היותת לנפילת ירושלים העתיקה. דאגתי שהמורה בר אפרת יבחין בכתוב, והוא רותח מזעם ציווה עליי לכתוב את המבחן על דף אחר. זו הייתה כמובן עילה ראויה לכתוב למנהל בית הספר מכתב מחאה מנומק היטב כנגד סתימת הפיות הנהוגה בבית ספרנו. ההנהלה דווקא צידדה במורה לתנך, ובעצם מימי ההמתנה אולצתי לבוא לביתו להתנצל. ואני כל כך רציתי את תמיכתו של יעקב מאיר, ולא קיבלתי אותה. הידיעה על מותו של יעקב מאיר בקרב על גבעה הצרפתית ביציאה מהכפר שאפת הגיעה אלינו בשעת צהריים, ביום שבו חזרנו ללימודים מהחופשה שכפתה עלינו המלחמה. תלמידה אחת פרצה בבכי. אני קיבלתי את הידיעה באדישות יחסית. אולי אפילו הייתי גאה שעכשיו גם אני מכיר מישהו שנפל במלחמה. חשבתי שהיה זה מן הצדק שאם מישהו צריך ליפול בקרב לשחרור ירושלים, יהיה זה מי שכל כך ימין בייחודה. הרערתי בכך שכמו משה רבנו, גם יעקב מאיר מת, רואה את ירושלים ולא בא בשעריה. ידעתי שיעקב מאיר הניח אישה ושני ילדים, אבל אופנת השעה היא הייתה להתעלס עם רגבי ארץ אבות ולהתבשם בניצחוננו ההיסטורי, ולא להתעניין בגורלם של יתומים. התבגרנו. אני חושב שדמותו של יעקב מאיר נחרטה בזיכרון המעצב של כולנו, אבל שמו היה עולה בשיחותינו רק כשהתפנינו לנוסטלגיה. השתננו. היה מי מאיתנו שתלה מעל מיטת בנו הנולד מובל של מצופים, סימן לתפקיד שהוא מייעד לו כשיגיע לגיל גיוס. חברי הטוב יובל, מי שדחף אותנו להתגייס ליחידות הקרביות, ניגש לו מכבר לשימון בר אפרת, והביע הערכה חמה על שהיה לו ההוז לעמוד חשוף על הקתדרה עם עמדות שוחרות שלום מול חבורתנו המיליטנטית. אני עדיין מחסיר פעימה כשאני מהלך במאה שערים ובעיר העתיקה, אבל נקעה נפשי מהכיבוש, והייתי לתומך במחיקתו של כל דבר שהמלחמה היא המיטה עלינו, ואפילו בחלוקת ירושלים. ביום הזיכרון האחרון, שהייתי בנחר, הרחק מתל ארזה, מצפה הבית ואפילו בתי הקפה של תל אביב. נתקפתי בגעגועים והייתי מקשיב לתוגת הארץ, כאשר הופיע על צג המחשב הודעה אלקטרונית מאת אדם שלא הכרתי קודם, משה מאיר. דומני שאבי, יעקב מאיר, היה מורה שלך, הוא כתב לי. כשנפגשנו שבוע אחר כך בבית קפה ירושלמי, משה מאיר לא היה צריך להזדהות. אותם זיפי זקן, כיפה, מבט וחיוך שהיו לאביו. אלא שהיה כבר מבוגר ב-13 שנים ממה שהיה אביו כשמת. בטרם הפגישה, שמעתי שהוא ואחותו חני, ממש כמו אביהם, נאחזים במקורותינו כמעיין חיים, והבריות מדברים בהם. זה היה למחנך ירושלמי שבכתיבתו חובט בדתיים על זיזולם בחילוניות, זו מסייעת בגבורה לחולים סופניים באמצעות העיון בכתובים. משה מאיר גולל בפני את הסיפור שהוא מביא היום בפני קוראי העיתון ברשימתו אבי אבי. הוא סך בחלל שאותיר אביו שביותו מתמסר למילה שבעל פה לא השאיר דברים שבכתב. הוא סיפר לי על דרך התוודותו עם האפשרות הסבירה מאוד שאביו נפגע מאש כוחותינו והופקר בשטח ושיכול להיות שלפני מותו יצדיק את הדין. פחדתי שישלוף את הפדק האחרון שנמצא בארנקו של אביו. הוא הראה לי מסמכים צבאיים מרושלים שסיכמו את מהלך הקרב ואני הדעמתי מהברדק שליווה את הטיפול בפרשת מותו של יעקב מאיר. הוא שאל על אביו. חשבתי שכל מה שאני מספר לו מיותר, אבל הוא התבונן בי משתומם כל כך עד שמצאתי עצמי שואל אותו, תגיד, אתה לא מבין שאבא שלך היה אדם גדול? במשך השנים השתכח ממני תוכנו של הספר פרשת גבריאל תירוש. כשהציע לי העורך לכתוב רשימה זו, מיארתי לרוכשו מחדש. הספר הודפס שוב עם כריכתו המקורית, מה שעזר לי להישאב לשנים שקראתיו לראשונה. אני מחזיק עצמי כאדם מאוד רציונלי, מסביר כל מקריות בכלים סטטיסטיים ומסרב להכיר בקיום יד הגורל. תכונות אלו לא סייעו בעדי כשהתחלתי לקרוא בפרשת גבריאל תירוש. כבר במודע הראשון של הספר כותב המספר על מורו, גבריאל תירוש, והשנה כזכור היא תשכ"ה. ידענו שידו הייתה באותה התקפה על הכפר שאפת. אבל מה היה גורלו, לאחר מעשה, אין אנו יודעים גם לאחר הידיעות שהצלחנו ללקט כדי עמל. לא עלי את הקוראים בכל הפרטים הדומים להפליא בין סיפורו של גבריאל תירוש וזה של יעקב מאיר. לרבים מהם יכול היה יעקב מאיר עצמו לסיב לב כשהביא אותנו לקרוא את הספר. הביטו, כל הארץ היא שלנו, אומר גבריאל תירוש לתלמידיו ושולח אותם ללמוד היסטוריה בדרך לא שגרתית של עיון ועבודה עצמית. הנה הוא מוביל את תלמידיו במעלה ארבע מסע בערי הגליל, ומי היה בר הפלוגתה של גבריאל תירוש, אם לא המורה לתנך קרתא חדתא שהתבצר ברעיונות השלום הנצחי של ישעיהו. אבל דבר דמיון אחד בוודאי נעלם מיעקב מאיר, והוא קינתו של המספר בילדה איה, שהוא מדמיין שבינה ובין גבריאל תירוש זורמת איזו אהבה עדינה. המספר של פרשת גבריאל תירוש גנב ממני את המילים. יש ולאחר מעשה או החלטה בחיי יומיום, אני שואל את עצמי, מה היה אומר על כך גבריאל? ב-39 שנים מאז שנעלם, פגשתי לא מעט אנשים מרשימים, אבל היחיד שבהם שהייתי רוצה לשמוע עכשיו, מה היה אומר, הוא יעקב מאיר. הייתי פותח השיחה איתו בתמיעה, על שהביא אותנו לקרוא ספר המשתמש באופן בוטה, בסטריאוטיפ הערבי, הנבל, חסר צלם האנוש, המתמסר לשנאת ורצח יהודים. הייתי ממשיך ותוקף את יעקב מאיר. איך אתה, ילד שאביך שלך, נשלח לאושוויץ, חובר עם אנשים שקוראים לפתרון בעיית הזרים על ידי חילופי אנכלוסין, ושמיד לאחר מותך יאמרו פלסטינה לא הייתה ולא תהיה, רק ישראל חי וקיים. הייתי פונה לקריטריון העקביות השכלתני, ודורש הסבר לכך שמי שמזדהה כל כך עם עבדים היינו, ממשיך בדרישה קונקרטית להשלמת גאולתנו, ללא שמץ תשומת לב לעבדים שישלמו את מחיר הגאולה. יש מי מחבריי שחושב שאם יעקב מאיר היה חי עכשיו, לא היה נמנע עם מחנה הימין הקיצוני. קשה לנו לחבר את אהבת האדם, לעת החיים וחריפות הסכר, עם המנשלים ברינה והנאחזים באקסטזה בקרנות קבר יוסף. הייתי רוצה להאמין שיעקב מאיר היה עכשיו מסתלק מהרעיונות שהובילו אותנו ועוד יותר אותו לאן שהגענו. אבל חזקה עליי המצווה שלא להכניס דברים לפי המתים. רק בטוח אני שהיה מנהל לי משיחה קרובה, מפליא בתאוניו ומתייחס לתלונותיי כלפיו, של כמובן תלונותיי כלפי עצמי, בכבוד, כובד ראש וחיוך. חיטטתי בקופסאות בהן הנחתי את מעט זיכרונות ילדותי הכתובים. באחת מהן תמנתי את גיליונות החזית. מיד התגלה לי גיליון חודש תמוז תשכ"ז, הראשון של אחר המלחמה. כותרתו מזוויעה, הפתרון לבעיה הערבית, יציאתם לארצותיהם. בתחתית העמוד, במסגרת שחורה ועדינה, עמודה של 12 שורות המתחילה במילים, עם הנופלים השחרור ירושלים היה גם חברנו הפעיל יעקב מאיר. מוסיף בעל הטור, מאמרו האחרון התפרסם בחזית לחג הפסח. וכאן חורג החזית מהעיקרון שלא לזהות את כותבי המאמרים, וחושף את כותרתו של המאמר האחרון שיעקב מאיר פרסם בטרם מותו. מאמר שבנו לא ידע על קיומו, והיה כי שלחה בנך.